נכתוב פה. אורות התחייה, למד א', עמוד עינת. יתפתח היישוב בארץ ישראל. ייבנה הבניין הלאומי. וכי היישוב והבניין הלאומי צריכים את הברכה של הרב קוק? מה הוא רוצה להגיד בזה? יתפתח היישוב, ייבנה הבניין.
רציתי להגיד אמן.
אמן, בסדר, אבל... אז מה, זה ברכה כזה... נותן איזה ברכות? מה שהוא רוצה לומר... לא, הוא רוצה לומר... שאין מה לדאוג, זה הכוונה. כלומר, אנחנו רואים שבהתפתחות היישוב ובניין הלאומי יש הרבה קלקולים. אומר הרב קוק, הקלקולים הם משניים לעומת עצם הבניין, זה הכוונה. כן? התפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, כי דווקא מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה. זה בא להפוקה, לדחות את דעתו של הרמן כהן, למשל. כן? באותם הימים של תחילת הציונות, הפילוסוף היהודי הרמן כהן בגרמניה התנגד לציונות. הוא אמר שהציונות תגרום לעם ישראל להתעסק. למה אי אפשר לפתוח קצת את החלונות שיהיה פה קצת אוויר? מה? הרמן כהן לא היה אישיות רבנית, הוא אפילו לא היה בדיוק אדם דתי. אבל הוא היה אדם טוב וגם עשה תהליך של חזרה בתשובה במידה מסוימת. ואפילו כתב ספרים לשם הגנתה של היהדות. אז כשהוא נחשב למין קול קורא, נגיד, אדם סמכותי נאמר, רבני הוא לא. כן. אבל, מה? הוא היה פילוסוף, נאו-קנטיאני. הוא כתב גם ספר בשם דת התבונה ממקורות היהדות, שתורגם לעברית. כתב כמה, הרבה ספרים. הוא גם כתב על, על הפילוסופיה הטרנסנדנטית של שלמה מימון וכו'. לא, הפילוסופיה הטרנסנדנטית בכלל. בקיצור, הוא היה אדם רב פעלים, שראה ביהדות... את הדרך הנכונה ביותר לממש את הפילוסופיה המוסרית של עמנואל קאנט. בסדר? טוב, מה?
מה זה טרנסצנדנטי?
זה לא משנה כעת. לא, אני לא אענה על זה, כי זה לא שייך לשיעור. הבנתי, הבנתי. סירה, אני אמרתי לך. בסדר. הבנתי. אף על פי כן, אתה צודק, שאם יש לפעמים דבר שלא מובן, אז שואלים, אבל במקרה הזה אני החלטתי לא להסביר. אוקיי, טוב. יתפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, אז לעומתו, אומר הרב קוק, לא, אתה לא מבין. אז מה אמר הרמן כהן? היהודים יתעסקו בהקמת מדינה, יהפכו להיות חומרניים, פוליטיקאים וכדומה, והם לא יתעסקו יותר ביעדים הרוחניים של היהדות, ונברחו בך כל משפחות האדמה וכדומה. אומר הרב קוק, זו טעות. דווקא בניין הגוף יביא את הרוח. זה מה שאומר כאן. יתפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה. מעומק טבעה תכיר את כל מהותה, מעוצם כוחה תכונן, את סדרי חייה העצמיים. כלומר, יש דברים מיוחדים לנו שלא יכולים לבוא לידי ביטוי כל זמן שאנחנו לא בנינו את מדינתנו. למשל, השימוש בשפה העברית. אפילו כאשר גדולי ישראל כתבו ספרים חשובים כדי להסביר את מהותה של היהדות, הם כתבו את זה בערבית, בגרמנית, בספרדית, באיטלקית. יש לנו ספרים חשובים ביותר שנכתבו על ידי גדולי ישראל בכל השפות, בארמית. אבל הגיע הזמן שלשוב אל שפתנו העצמית. עכשיו תגיד, מה זה משנה באיזה שפה אתה מדבר? ועוד איך שזה משנה, כי השפה היא נושאת בקרבה תוכן תרבותי, סמוי, בלתי מובע, אבל בהחלט קיים. ולכן יש הכרח שנשוב למשל אל העברית. כמו כן, חשוב שנחשוב אל הגיאוגרפיה שלנו, אל הגבעות ואל המדבריות ואל השדות שלנו. כי דווקא האינטראקציה, יחסי הגומלין בינינו לבין האדמה הזאת, הם יוצרים טיפוס אנושי מיוחד, שלא היה כמותו במהלך הגלות. למשל, היהודי הצבר, יש לו, מלבד האידיאולוגיה הסוציאליסטית וכדומה שבנתה אותו, אבל יש גם, מבחינת הקשר אל האדמה, משהו שיצר יהודי חדש. כל הדברים האלה הם הכרחיים אם אנחנו רוצים לשוב אל נשמתנו הלאומית. לכן אומר הרב קוק, אל תדאג, אדרבה, בניינה של החברה הישראלית, ישיב את הנבואה לעולם. העולם חסר אותה תרבות נבואית קדומה, ואנחנו פה כדי להביא אותה מחדש ובצורה משוכללת יותר מאשר בימי קדם. הבא נקרא שוב, יתפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה. מעומק טבעה, תכיר את כל מהותה, מעוצם כוחה, תכונן את סדרי חייה העצמיים. הרוח המיוחד של האומה, מה?
מעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה, הרי זה הרבה היה בסיס,
ברור, יש שותפות של האומות, אבל יש גם שותפות של עצמנו. כן? יש הרבה דברים בארץ ישראל שנעשו מכוח עם ישראל, מכוח מסירות הנפש של עם ישראל. עד כמה שאני יודע, לא? כן, בבקשה.
נשמעת האומה הכוונה לצד הדתי
של האומה? שאלה יפה. האם נשמעת האומה זה הצד הדתי? לא. זה הצד האלוהי. כלומר, בתפיסה של הרב זצ"ל, הדתיות היא אופן מסוים של האלוהיות. אבל יש עוד צינורות נוספים, שכשהם חסרים, הדתיות מופיעה בצורתה מדולדלת. נשמת האומה יש רק כשיש אומה. זאת אומרת, בארץ ישראל. לעומת זה דתיות, אתה יכול למצוא את זה גם בחוץ לארץ. אולי דווקא בחוץ לארץ. מובן? נהי ככה, לזהות היהודית יש גם דת. כלומר, מה שמגדיר את הזהות היהודית זה לא הדת שלה, אלא הזהות היהודית מגדירה את הדת שלה. אתה איתי? כן. זאת אומרת, אפשר היה, למשל, לקחת את היהדות בלי קשר לאומה הישראלית. קוראים לזה נצרות. יש דבר כזה. אפשר לקחת את את ארץ ישראל בלי העם היהודי. כן? זה נקרא צלבנים. יש כל מיני אופנים לעשות את זה. כן. אבל אם אתה מדבר על הדת היהודית, היא מוגדרת בתור כזו בגלל שהיא של העם היהודי, לא להפך. טוב, הלאה. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוהי ישראל בעולם, ואין צריך לומר בקרבה פנימה. האמת היא שהיום ישנן תופעות מרובות מאוד של התעניינות של אומות העולם ברוחניות היהודית, ואפילו לפעמים פניות מפורשות של אומות העולם אל היהודים לקבל הדרכה, וגם גיורים המוניים. אנשים שרוצים להיות יהודים והופכים להיות יהודים. התופעות האלה היו בלתי אפשריות, לא היו עולות על הדעת לפני 100 שנה. לפני 100 שנה היה מתגייר אדם אחד או שניים בשנה בעולם כולו. מי היה מספיק מטורף כדי להחליט להיות יהודי? הדבר הזה היה נדיר ביותר. היום זה דבר של בקנה מידה גדול מאוד. כן? הדברים האלה הם לא מקריים, אלא זה חלק משיבת האומה אל מקומה. כן. עד כדי כך שאפילו התיאולוגיה הנוצרית עברה שינויים, ואנחנו מצפים גם לשינויים כאלה, גם בתיאולוגיה המוסלמית, למרות שזה עוד לא נולד. אבל זה יקרה. בואו. אז מה הוא אומר כאן? אין צריך, הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוהי ישראל בעולם, ואין צריך לומר בקרבה פנימה. למה אין צריך לומר? כי ברגע שהגויים מושפעים מתורת ישראל, זה חוזר בתור בומרנג על היהודים עצמם, שנאמר, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, ואז התוצאה היא, הגדיל השם לעשות עמנו. כלומר, היהודים מוכנים להאמין למה שהגויים אומרים. להבדיל אלפי אלפי הבדלות, אתם זוכרים שלפני כ-35 שנה, 40, לפני בערך 30 שנה, 35 שנה, הייתה התעוררות של מה שנקרא תנועה של תשובה בישראל. אז קמו כל מיני מוסדות בשביל לקלוט בעלי תשובה. אור שמח, מכון מאיר, אור החיים וכו'. זה היה חידוש כזה. יש התורה. אז לפני כ-35 שנה התחילו כל מיני התעוררויות בחברה הישראלית. אז אמרו שמאז שהתחילה החזרה בתשובה, התחילו במאה שערים לחשוב שאולי באמת יש אלוהים. כן, טוב. אז זה מה שגם פה, כן? אם זה יכונן את אמונת השם אלוהי ישראל בעולם, אני צריך לומר בקריאה פנימה. המורך ודלדול הכוח השורר עכשיו, מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם. מה? מה קרה?
מה זה מורך?
מורך, הכוונה חלישות. מישון רך. כן? מורך לב. כן? אז יש... אתה יפה מאוד, כל הכבוד. כן. המורך ודלדול הכוח, זאת אומרת, יש חלישות. יש איזו חולשה בזהות היהודית, שאיננה מעיזה להתבטא, לטבוע את מקומה בין הדעות המנסרות בעולם, אז זה גורם, כן, המורך ודילול הכוח השורר עכשיו, מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם. עכשיו, המורך הזה הוא לא רק מורך רוחני, הוא גם מורך פוליטי. כלומר, עם ישראל מדולדל, נרדף על ידי האומות. אנחנו מרגישים לא רלוונטיים. מה אתה אומר?
עכשיו, שאומר עכשיו,
אולי,
חושב שהוא היה אומר גם עכשיו, עכשיו?
כשהוא אומר עכשיו, האם הוא אומר את זה גם עכשיו?
כן, דעתך.
ברור שלא. ברור שלא היה אומר את זה עכשיו. כי עכשיו אנחנו לא במורך ודלדול כוח. עכשיו אנחנו בעוצמה. אנחנו אחת המדינות החזקות בעולם. גם מבחינה צבאית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה... אנושית, כלומר העולם כולו שרוי בדיכאון. יש היום מחקרים שמוכיחים ש-20% מהאוכלוסייה בעולם המערבי צורכת תרופות נגד דיכאון, כן? ואילו אנחנו חזקים, מלאי עוצמה. כן, בבקשה.
האם זה אומר שבגלל שבגלות היית במורך ודיבול כוח, זה אומר שלא היה לך ודאות באמונה שלך?
יש בזה גם משהו, כלומר אתה צודק שגם כשאדם נמצא במורך ודידול כוח, אז הוא גם לא לגמרי בטוח באמונתו. נכון? יש גם זה. כן, בבקשה.
לגבי המילה עכשיו.
כן.
זה הכל יחסי. ביחס לפני כל מגינה, קודם כל, אז כמו שאר אמר, זה בדיוק הכל יפה ונכון, ואנחנו, מי שנקרא, על הרגל. אבל ביחס איך שאנחנו אומרים לעמוד ולהיות, להחסיד, כלומר, לומר לגבי מה עכשיו, זה יכול להיות... אם בדוגמה הכי פשוטה, רק לפני יומיים, עם אותו ביקור שעכשיו הגדיש את עצמו לומר...
כלומר, אתה אומר דבר פשוט. אתה אומר, מה שאמרתי שאנחנו בעוצמה, ולכן הרב לא היה אומר עכשיו את המילה עכשיו, הכל יחסי. נכון. ואפשר להיות הרבה יותר חזקים. אבל אני אומר את זה כדי שנבין באופן אובייקטיבי מהו מצבו של עם ישראל היום בעולם. הוא הרבה הרבה יותר חזק ומשמעותי, ממה שבאופן ראשוני אנחנו מודעים לו. עד כדי כך, גם שהשנאה העולמית היא כל כך גדולה כלפינו, בכל התקשורת הבינלאומית, שזה סימן שיש פה משהו שמטריד. לא היו כל כך שונאים אומה חסרת משמעות. היא משמעותית, האומה הזאת. היא מהדהדת במיתוס הקולקטיבי של האומות. כלומר, אנחנו מהווים בבחינתם איזושהי שאלה. ולומר את האמת, גם כלפי עצמנו אנחנו מהווים שאלה. אז אם כן, אומר, המורך ודלדול הכוח השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם, מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות, וקשר האמונה האלוהית אשר בתוכן מלהופיע בכל הדרו, ולכן גם אנשים לא רוצים לקיים מצוות, כי המצוות עצמן מופיעות בצורתן המדולדלת ונראות כתכנים המדכאים את החיים. אז יש לי מה לקיים כאלה מצוות, מה אתה רוצה?
אבל
אז למה המן רצה להשמיד את היהודים? כי מרדכי לא השתחווה. הלאה. מעכב הוא... ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. כי יגידו לו את המרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים. נכון? כתוב. זה פסוקים מפורשים במגילת אסתר. זה נמצא בתנך. הלאה. אז אם כן, הוא אומר, המורך ודלדול הכוח השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם, מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות. אגב, זה לא רק בגלל שהמצוות מופיעות בצורתן המדולדלת, אלא זה גם בגלל שהמצוות עצמן מעוכבות מלהופיע בכל שלמותן. למשל, כל זמן שכל ישראל לא נמצאים על אדמתם, אז אין היובל נוהג, אין יובל נוהג, גם אין שמיטה נוהגת מן התורה, ולכן גם עוקפים אותה וכדומה. ועוד הרבה דברים כאלה. גם בתוך המצוות, אנחנו לא עושים את כל המצוות, כן? אנחנו עושים מתוך תרי"ג מצוות, אנחנו עושים רק 60 מתוכם. מקסימום, כן?
בתוך המצוות שעושים, אנחנו עושים אותם ממש טיפת חיים, בלי שום...
נכון, גם המצוות שאנחנו עושים, אנחנו עושים זה רק טיפת חיים. למשל, מצוות היובל לא יכולה לנהוג היום, ולכן גם מצוות שמיטה לא נוהגת מן התורה, רק מדי רבנן, ולכן עוקפים אותה. או למשל, התפילה ודאי נינה התפילה המקורית, כי הרי התפילה המקורית ניתנה לנביאים. כיוון שאנחנו לא נביאים, אז גם התפילה שלנו נינה תפילה. וכדומה. זאת אומרת, הכל מדולדל. כן. שמיטה שאנחנו עושים, ואתה שאלת שתי שאלות. האם השישים האלה זה שישים מדאורייתא? שתיים, האם שמיטה שאנחנו עושים היא איננה שמיטה דאורייתא? כוונה אחת. קשה לי לחבר את שני חלקי השאלה. אני אדם פשוט. שאתה שתי שאלות, בשבילי זה שתי שאלות. מה?
אנחנו עושים רק 60 היום.
נכון.
איפה שער ה-500
זה? כי
זה לא, אין
צריך
לדעת לכל זה, או שהם קיים, אנחנו עושים אותם, שזה מדרבנן, לא מדאורייתא?
זו שאלה שלישית.
שער הראשונות היו השלישית.
טוב, אני אגיד, לפני שאתה תשאל עוד 5 שאלות שאני לא אבין אותן, אני אגיד לך פשטות. 60 מצוות דאורייתא אנחנו יכולים לקיים היום. נקודה. לא מעבר לזה. עיין רשימתן בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל. שתיים, שמיטה בימינו לרוב הפוסקים מדי רבנן. שלוש, חלק מהמצוות דאורייתא שאנחנו לא יכולים לקיים, אנחנו עושים להם זכר, לא תמיד. זהו. אוף, כן. גם טעמן של המצוות. כלומר, הרבה דברים. כלומר, גם טעמן של המצוות לא ידוע לנו. או אנחנו משתפקים בטעמים חלקיים, לא אמיתיים, אחד לא צודק, כן. אז אם כן אומר כאן הרב, אז אתם רואים פה, כל היהדות נופלת לתוך שלפצך, כפי שרגילים לומר בערבית צחה. כן, המורך ודלדול הכוח השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מופיע בעולם, מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות בקשר האמונה האלוהית אשר בתוכן, מי לא הופיע בכל הדרו. אבל... יתפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים, הר פרצים הכוונה הר געש, והחיים הישראליים מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרה חופשית גם יחד יעשו באותו הצביון הראוי להם. כלומר, יהיו דברים שיבואו מתוך הכרח פנימי ויש דברים שיבואו מתוך הכרה חופשית. שני הכוחות פועלים ביחד, והצביון הטבעי להם הוא אשר יביא. מה זה הצביון, הצביון הטבעי? שהמצוות תופענה בתור הופעה טבעית, ולא משהו שהוא חיצוני לחיים. למשל, נביא דוגמה פשוטה. הקמת סוכה באקלים חורפי של צפון אירופה, זה משהו שהוא נגד הטבע. הקמת סוכה באקלים ים תיכוני, כמו ארץ ישראל, זה חלק מהטבע. זה דוגמה, כן? כמו שגם בקיבוצים, אז חג השבועות זה חג הביקורים וכל מיני דברים טבעיים וכדומה. אז הצדדים האלה שמשיבים אל האומה את הצדדים הטבעיים של מצוותיה, הוא אשר יביא את התשובה הגדולה, את התשובה מאהבה, בלי שום נפילה חומרנית. כי אם תשובה פנימית נובעת מעומק האמת, האמת שבאור החיים של הנשמה. ממילא יוצא שאתה לא צריך להצטער בכלל על כל התופעות המוזרות שהציונות החילונית מביאה יחד עמה. אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסוען. גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו, סופם לבוא לכלל בניין ותיקון. כלומר, אותם קלקולים שאתה רואה, הם בעצמם חלק מהבניין. אלא מה תגיד? אז אולי נעשה בעצמנו את הקלקולים? לא, זה אתה לא יכול לעשות. זה הטעות של שבתאי צבי, אלא הקלקולים האלה, הם פועלים מכוח זה שהצדיקים, כמו הרב קוק למשל, יודעים לראות את נקודת האור שבהם, וזה בעצמו מהכוחות המסייעים אל הקלקולים האלה, להגיע אל נקודת הקודש. ברור? בסדר. היה למשל הרב חרלאפ, אחד מתלמידי הרב קוק, הרב יעקב משה חרלאפ, כותב לגבי טעותו של שבתאי צבי. שבתאי צבי הרי אמר לכאורה דבר, שיש בו לכאורה קצת היגיון. הוא אמר, הגאולה זה גאולת הכל, נכון? אז זה צריך לגאול את הדברים היותר רחוקים. נו, מה זה הדברים היותר רחוקים? העבירות. אז צריך להתחיל מהיותר רחוק. אז בואו נעשה קודם כל עבירות. נביא משם את ניצוצות הקדושה שתמונים במרחקים, ואז לאט לאט נתחבר אל מרכז הקודש, נכון?
כוונתו הייתה רצויה?
לא יודע אם כוונתו הייתה רצויה, אבל זה מה שהוא אמר. כן? כוונתו כנראה לא הייתה רצויה. אבל הוא, הסברה שהוא בא בשמה, זאת הסברה שאמרתי עכשיו. קוראים לזה בקבלה סדר תשרק. מה זה תשרק? זה א' ב' הפוך. מתו, כן? תו, שין, רש, קוף, צדיק וכו'. כן? כלומר, הוא אומר, הגאולה צריכה לבוא בסדר תשרק, שנאמר, אשריקה להם והקבצם. אז אשריקה זה משהו שקורה לרחוק להגיע. אז כך צריך להיות. אומר הרב חרלאפ בספר מעייני הישועה, שטעותו הייתה שהוא לא הבין. שכדי שהסדר של תשרק יפעל בכיוון הנכון, צריך שהצדיקים שעומדים במרכז המהלך, הם דווקא יפעלו לפי סדר אבגד, א', ב', ג', ד', ה'. זאת אומרת, הסדר הנכון של האלפבטה. זאת אומרת, ואז יוצא שהתשרק ייפגש באפגד. איפה הוא ייפגש? באמצע. בסדר? אז זה משהו, בכף למד. כף למד זה באמצע של א', ב', נכון?
לומד.
תעשה חשבון. כמה אותיות יש באלפה בטא? אז כמה אותיות צריך להיות באמצע? 11, נכון? 22 לחלק 2?
11
ו-11. מהי האות העשירית באלף בית? מה ה-11?
קף.
יוצא שבין קף ללמד זה האמצע. מה שהיה להוכיח. כן? עכשיו, יוצא... כך אומר הרב חרלאפ, שבעצם הטעות של שבתאי צבי הייתה שהוא לא הבין שהסדר אצל הצדיק צריך להיות אבגד. עכשיו, זה בדיוק מה שעושה הרב קוק בפסקה הזאת. הוא אומר, אנחנו רואים קלקולים, הקלקולים מביאים מרחוק ניצוצות של קדושה שנמצאים שם. ולכן, אל תדאג, אתה לא צריך להזדעזע ולהצטער מכל הקלקולים שאתה רואה, כי אתה הצדיק העומד בעין השערה וחושב אבגד, אתה בעצמך מביא את הקלקולים האלה לידי תיקון. אבל הם הכרחיים בקלקולים האלה כדי לזעזע הכרות שהסתיידו במהלך הגלות. עד כאן מובן? עכשיו נתייחס לשאלה שבצג. מה ישפיע יותר על אומות העולם? האם תחיית הרוח של האומה או התחייה הלאומית של האומה? כלומר, איך אני משפיע על הגויים? על ידי שאני פותח בתי מדרש? או על ידי שאני מקים את צהל? זאת השאלה של השואל. אבל מה יותר? מה פועל יותר? עלינו להסתכל, כדי לדעת את התשובה הזה, להסתכל בתורה. אנחנו רואים שבמשך 40 שנה, עם ישראל הלך במדבר, מפוצץ מתורה. נכון? מה זה עשה לגויים? שום כלום.
הפריד אותם רחב ושמע...
רחב מה היא שמע? שעם ישראל לומד תורה?
שאין אף אחד שמסוגל על עם ישראל.
שמה, מה רחב מצטטת?
שכן, שהם...
אשר הוביש את מי ים סוף מפניכם, ואשר עשה לשני מלכי האמורי. היא מדברת על שני מאורעות מרוחקים זה מזה 40 שנה, והיא לא מדברת מילה על מה שהם למדו בבית המדרש במשך 39 שנים במדבר.
אבל העובדה שהם למדו את זה, וזה מה שהיא שמעה, זאת אומרת...
לא, זה לא מה שהיא שמעה, זה בדיוק העניין. היא שמעה על מלחמת סיחון ואוג. עכשיו, אני רוצה פה להביא יותר מזה. בספר במדבר יש דבר מאוד מעניין. וירא בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד. עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוח השור את ירק השדה. כלומר, מה שהבהיל מאוד את מלך מואב, זה מה שעשה ישראל לאמורי. מה עשה ישראל לאמורי? כיסח אותם, השמיד אותם, גמר אותם. אז מואב פנו אל זקני מדיין, אמרו, רגע, מה כוחה של אומה זו? אמרו, אין כוחם אלא בדיבור. זה מעניין, אחרי שהם בחרב הרגו את כולם, אין כוחם אלא בדיבור. מה אני רוצה לומר? לא שהם לא יודעים להילחם, בעובדה שהם נלחמו. אלא מה נותן להם כוח להילחם? הדיבור. ולכן אתה רוצה לנצח אותם, תזמין מומחה לדיבורים. לכן הוא מזמין את בלעם. מכאן אתה לומד שמה שמשפיע יותר על אומות העולם זה קודם כל העובדה הברוטלית של שיבת עם ישראל לזירה הבינלאומית, ומתוך כך יש התמודדות עם הרוח הישראלית.
אז מתגלה הדיבור.
מה? אז מתגלה הדיבור. זה משהו של חג הפסח. כל זמן שאתה עבד, כל מה שתגיד לא משנה לאף אחד. אתה יוצא מעבדות לחירות, אז הפה סח. כלומר, יש כבר מה לומר, יש משמעות למה שאתה אומר. כן.
השאלה
מדבר על ההיבט החיובי שבהם הרב הציג את ההיבט השלילי, כי הפחד שלהם, נראה שלהם. מה יותר משפיע על המון בהיבט החיובי? לא מה יותר מפחדים. ברור שהם מפחדים יותר מהכוח. לא. לא. מי אמר שיפחדו יותר מהכוח? כי זה הסכנה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. יש לפעמים דברים... סליחה. גויים בדרך כלל לא מפחדים מכוח. כי הם בעצמם משתמשים בכוח. אז כוח מול כוח, זה לא מפריע. זה בזירה הידועה. כלומר, אומות נלחמות זו בזו, הם רגילים, זה כללי המשחק בעולם הזה, נלחמים. אז למה כשיש כוח של עם ישראל זה מפחיד יותר? כי זה הנקודה, כן?
משלב בתוך הרוח.
כי בגלל שמרגישים שיש משהו ייחודי, יש פה רוח מיוחדת.
כתוב בתורה, רק עם חכם נבון כמוך, זאת אומרת, מה שהם קטעים הגויים, זה החוקים
המשפטיים שנתן לך השם עליך. אתה שואל, כתוב בספר דברים שהגויים ישמעו את כל החוקים האלה ויגידו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. התשובה היא, מתי הם ישמעו את כל החוקים האלה? כשאתה תהיה בארץ. הרי איך מתחיל הפרק שבו הפסוק שציטטת? ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטיים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. יש, היו כיווני מחשבה בעם ישראל, מה שנקרא תעודת ישראל. זה מה שאתה מותן מושג הזה, תעודת ישראל. מה זה תעודת ישראל? זה השיטה של הרב שמשון רפאל הירש, ושל עוד כמה אנשים שאמרו, עם ישראל צריך לחיות בין האומות ולהשפיע שם. עכשיו, אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה, מאז שיצאנו לגלות, ועד הקמת המדינה, שלא השפענו כלום על אומות העולם. כלומר, אם אתה חושב מה באמת עם ישראל השפיע בתור עם ישראל על אומות העולם, התשובה היא כלום. מה שכן השפענו, השפענו על אומות העולם מדע, סוציאליזם, פסיכואנליזה, נצרות, אסלאם. מה עם יהדות? נדה. נכון? זאת אומרת שכשאתה אצל אומות העולם, אתה יכול להשפיע המון חוץ ממה שיש לך להשפיע. וזה מה שנאמר בתפילת שחרית, בקורבנות. קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם. אומר הרב קוק שהגלות זה סוג של זריעה. כלומר, אתה זורע בשדה. אחר כך צריך לקצור. אחרי שאתה קוצר, אתה צריך להביא את זה לגורן. זאת אומרת שהגלות היא הכנה, איננה של עצמה מטרה.
אבל יש פעם בהיבט המנותיסטי,
זה שהשפענו, יפה, שאלה יפה. אנחנו השפענו בהיבט המונותאיסטי. הרי סך הכל, האלילות נסוגה. גם אם היא שמרה על איזושהי צורה בתוך הנצרות, אבל היא נסוגה הרבה, נכון? היום האלילות היא המפסידה הגדולה. כל זה בזכות היהדות, אתה אומר. כן, אני אמרתי את זה. אז אם כן לכאורה, כן השפענו בגלות. עד כאן שאלתך, הבנתי את השאלה נכון? יפה. תשובה. מה שגרם לאלילות לסגת, זאת המדינה החשמונאית. כלומר, אם לא הייתה המדינה של בית חשמונאי, היהדות הייתה הופכת או לנעלמת או לבלתי רלוונטית בנוף התרבותי של האנושות. כלומר, הניצחון החשמונאי הוא זה שגרם להקשבה כלשהי אצל אומות העולם לדברי עם ישראל, וזה מה שגרם שאחר כך, גם כשעם ישראל ירד מהזירה הבינלאומית, הנצרות סחבה עם התכנים של היהדות. מובן? כך שאפשר לומר, חג החנוכה הוא מבחינתנו החג של ניצחון הנצרות על האלילות. קצת קיצרתי, כן? אבל בסופו של דבר זה מה שקורה כאן. מובן מה שאני אומר? כן. כלומר, בעצם הנצרות היא קמה על רקע שרידי המדינה החשמונאית.
אז איזה השפעה מאז שכן באנו לארץ?
מאז שבאנו לארץ, עשינו בלגן עצום.
איזה השפעה על אומות העולם?
השפעה עצומה על אומות העולם. כל העולם כולו מדבר על דבר אחד בערך מהבוקר עד הלילה. לפעמים קצת מדברים על צפון קוריאה, אבל רוב הזמן מדברים על מדינת ישראל.
מה הדיבור הזה? מה ההשפעה?
שנאה, הרבה שנאה. עכשיו, שנאה. לא, 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 זה שנאה מאופן אחר לגמרי. כי זה שנאה מתוך הרגשת האיום. כלומר...
שהיו אחדים שזיהו את זה ומזה יצאו פוגרומים...
לא, 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 אני אסביר. לא, לא, אני אסביר, אני אסביר. אם אני שונא מישהו, זה סימן שהוא עבורי בעל משמעות. אם אני שונא אותך, סימן שאני עשוי ביום מן הימים גם לאהוב אותך. אם אני אדיש אליך, אז אני לא שונא אותך, ואני גם לא אוהב אותך. אתה מבחינתי לא קיים. זאת אומרת, מדינת ישראל קיימת מאוד בתודעה האוניברסלית, בגלל שהיא מהווה נקודת זוזה. היא מזיזה משהו בתודעה. עכשיו, יש כמה הזדמנויות שיכולנו לנצל כדי לעשות את עבודתנו בתחום הזה, ואנחנו לא רוצים. כי פיתחנו את תסמונת הראש הקטן, אבל ההיסטוריה דוחפת שאנחנו בעל כורחנו תופסים את מקומנו. מובן?
אני לא מבין את ההשפעה. כי אם אני מסתכל מאז שחזרנו לארץ, אז...
לא, מאז שחזרנו לארץ, לא יודע, אם אתה שם לב, לא יודע אם אתה שם לב, שבגללנו הנצרות שינתה את התיאולוגיה שלה. קרה משהו, לא? נכון? הם החליטו... שעם ישראל לא אשם ברצח האל. זה תודה רבה, התעוררתם אחרי 1900 שנה של פוגרומים. אבל בכל זאת, הם אמרו את זה. כן? יש, היום אתה רואה שהמעצמות הגדולות בעולם משחרות לפתחנו. אני יודע שזה נשמע קצת מגלומני מה שאני אומר. זה נשמע כאילו, מה, אנחנו הקטנים טוענים שהגדולים באים אלינו, אבל זאת האמת. כלומר, מבחינה טכנולוגית ומבחינה אסטרטגית, אנחנו מהווים נקודה מרכזית בכל מה שקורה בעולם כולו.
מה זה מגלומניה?
עכשיו, מגלומניה, זה שיגעון גדלות. עכשיו,
שיגעון גדלות.
כן. עכשיו, יש גם... יפה, אתה שואל את השאלות במקום. עכשיו, יש גם מבחינת ההשפעה הרוחנית. יש השפעה רוחנית עצומה אצל אומות העולם של עם ישראל. וזה בכמה מעגלים. למשל, יש מעגלים של אנשים שהחליטו להיות אוהבי ישראל, לפחות מבחינה חיצונית. קוראים להם האבנגליסטים. כן, שהם החליטו שהם תומכים, זה מיליוני אנשים, והם תומכים במדינת ישראל מסיבות דתיות. אומנם סיבות דתיות פסולות מבחינתנו, אבל בכל זאת זה מה שקורה. ויש הרבה גויים שפורשים כבר מהאמונות האליליות, והם מבקשים את ההשפעה שלנו. לפעמים הם פונים במפורש. ויש הרבה גויים גם שמתגיירים. זאת אומרת, הרעיון של גיורים המוניים זה, זה דבר חדש. הרי לפני 100 שנה, היה רק אדם אחד או שניים שהיה מתגייר בשנה. זו התופעה מוזרה, כי מי רצה בכלל להיות יהודי? יש לי הרגשה של דז'ה וו. דבר נוסף, שאול לדבר על זה שמחשבת היהדות הופכת להיות נלמדת בעולם כולו בתור דבר רלוונטי. כן? וכדומה.
אז בהקשר לשאלה שנראה לי התחיל מהחור ששאל שם, ש... אם צריך הגוף קודם, או קודם צריך את הרוח,
את ה... אז הבחור שאלה אם צריך קודם הגוף או הרוח, ברור שקודם הגוף.
אבל אנחנו רואים שבדוגמאות שנתנו, כשנתת, אז עצם הזיהוי של הגוף על ידי האומות, היה מתוך הרוח המודעת של השם, שהוא ציווה על כך.
כי זה נמצא בנו בעל כוחנו, כלומר, נשמת האומה, זה מה שהרב אומר. נשמת האומה פועלת דרכנו, בין שנרצה, בין שלא נרצה.
זאת אומרת, כל עכשיו התנועות הפוליטיות, ובעצם הקמת הציונות והאומה, זה אותו דבר כמו בתנך, זאת אומרת, הרוח פועלת את
אומה. נכון, כלומר, אנחנו פועלים מאורה תנכי בעל כוחנו.
רק הפעם אנחנו לא מודעים אליה.
נכון, מעשה בהרב יהודה אשכנזי שפגש כומר אחד, שאמר לו, כבוד הרב, זה ממש חבל שהחלוצים בפלסטינה אינם מאמינים, אינם דתיים. שהרי הם מקיימים במעשיהם את דברי הנביאים. ענה לו הרב, אם הם היו דתיים, היינו אומרים שהם עושים את כל מה שהם עושים כדי לקיים את אמונתם. אבל עכשיו הם לא מאמינים בזה, ובכל זאת הם עושים את זה. סימן שזה יד השם. כן. מדוע? טוב, השואל שואל את עצמו, מכנה את עצמו בשם שאני לא מאמין שזה שמו. הוא קורא לעצמו אפסילון. מדוע הרב מכנה את סדרת האותיות ביוונית? לא נכון. אלפא בטא זה בארמית, לא ביוונית. זה שהיוונים לקחו את האותיות אלפא ובטא והכניסו את זה ליוונית, זה בגלל שהם לקחו את זה מן הארמית. ואצל חזל רגילים לכנות את אותיות האלף בית אלפא בטא על פי הארמית. מה אני יכול לעשות? דיברתי בלשון חזל. האם זו אכן תסמון את הראש הקטן, או שזה פחד שמשתק במובנים רבים? ממה נובעת אותה פסיביות? תסמון את הראש הקטן היא הסימפטום, והשורש הוא הפחד. כלומר, אנחנו מאוד מאוד מפחדים, כמו כל אדם אגב, מאחריות. כלומר, ברגע שאומרים לך, אתה יודע, מה שאתה עושה פה, זה משהו שיש לו השלכות על כל ההיסטוריה כולה. אז זה מפחיד אותי, לא רוצה לשמוע על זה. אבל אתה עזוב, אני רק רוצה לעשות כסף, משהו זה באתי. רציתי קצת שקט, שיהיה לי דשא ואני אוסיף עוד מרפסת. משהו זה אני חי. מה, אתה רוצה להגיד שאני כזה חשוב? טוב, בבקשה.
הסנהדרין ביטלו את העבודה זרה ולא
תלילים.
זה לא היהודים
בגולה. אתה צודק, אתה צודק. אתה אומר, הסנהדרין ביטלו את העבודה זרה. לא היהודים בגולה. זאת אומרת, אתה אומר מה שאמרתי לפני כן, שזה התחיל בבית שני בעצם.
כן, אבל זה לא היהודים עצמם בגולה.
אתה צודק, אבל אתה חוזר ואומר שאתה מסכים איתי. מה אתה רוצה שאני אגיד? תודה שאתה מסכים איתי?
לא, אני רוצה להגיד שלמה שהבנתי אני ממך, שלמעשה יש בגלל
הגולה
מה עשו
ליהודים
2000 שנה, הם
הצליחו
בגולה.
לא, 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 זה היה שואל. עמוס, הוא זה ששאל. הוא שאל שלכאורה היהודים פעלו בגלות פעולה עצומה של מלחמה בעבודה זרה. זה היה שואל, לא אני. ואני עניתי כמו שאתה ענית, שהמדינה החשמונאית עשתה את זה. בסדר? ולכן אני חוזר פעם רביעית ואומר, תודה שאתה מסכים איתי.
פעם שלישית.
לא, אמרתי רביעית כדי להגזים. בבקשה.
התפקיד של מי זה לבצע בעצם את הטיפול הזה? איך לבצע, ואם לא לכאורה חייב מחויבת הנוכחות הדתית החרדית, כדי שאותם...
אתה שואל מי צריך לעשות את זה? האם הדתיים, החילונים, זה? כולם. כלומר, לפי הרב, הפרויקט של השבת השכינה לציון זה פרויקט משותף. כלומר, לכל אחד יש תפקיד בסיפור הזה. לחרדים יש תפקיד, לחילונים יש תפקיד, לרב קוק יש תפקיד, לגויים יש תפקיד, כלומר, זה משהו מורכב. בסדר? בבקשה.
הרב, זה אומר, אם אתה אומר שבעצם החילונות פועלת את מה שצריכה לפעול, אז אני צריך לשמוח בזה שעכשיו יש הרבה אנשים שהם עדיין חילונים, והם עדיין עושים נגיד קלקולים, ואני צריך לשמוח בדברים האלה, כי אני מבין שזה בעצם מוביל לתיקון
מה שאתה אומר אסור להגיד, אבל מותר לחשוב. כן, מה אתה אומר? הרי שנייה. במחילה, למה הרב התבלבל בסיפורו על הרב אשכנזי בין דתיים למאמינים? מותר להתבלבל. בוקר טוב לרב, האם כל מי שרוצה להתגייר עלינו לקבלו? נו, מה אתה חושב? מה זאת אומרת כי עם ישראל הוא בצומת טכנולוגית ואסטרטגית? אפשר דוגמה בבקשה? כן, שהאמריקאים יפעילו את כל הלחצים האפשריים כדי שלא נוציא לפועל את פרויקט הלוי. הרב יכול לתת דוגמאות בבקשה לקביעתו כי המעצמות משחרות לפתחו של עם ישראל? כן, למשל, זה שהאמריקאים עשו את כל המאמצים האפשריים בעולם כדי לבטל את פרויקט הלוי. או שנשיא ארצות הברית עושה את הכל רק כדי שישראל לא תנצח את איראן. כן, בבקשה. עוד מעט ימכרו שקלים מתחת לשולחן בוול סטריט. כן.
כשאמר שנים קודם, הבנתי נכון, צריכים לא רק בשביל להתחיל לנסוע, לא מתוך קלקולים, מתוך שפלוני הוא חילוני והוא עושה חטאים. לא לצלם את זה, אבל לשמוח, קצת יש לראות שפלוני הוא חילוני, הוא כרגע, הוא כרגע... הוא פועל את האומה, כרגע הוא כרגע
כלומר, אתה נותן הסבר, אתה מסביר כמוני או משהו אחר? אם כמוני כבר אמרתי, אם זה משהו אחר, זה לא מה שאני מלמד. הלאה. כן, מה נפשך? אל תיפגע לו. כן. מה אתה רוצה?
בריאת האדם הייתה גם, אני רק לא זוכר, גוף ואז נשמה? בריאת הגוף ואז
כפי... כן, גם באדם זה היה כך. כן, שבבריאת האדם, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה.
ואז
וייפח באפיו נשמת חיים. אז קודם כל מתחיל הגוף, אחרי זה הנשמה. אז יפיח בקרבו נשמה. אם הגויים שונאים אותנו כל כך, אז איך אנו מתכוננים לעצירת הטילים ממזרח? יש מדי פעם ברדיו מופיע איזה גוף עלום הנקרא העמותה הישראלית למניעת טילים או משהו כזה. מכירים? יש איזה מדי פעם אומרים... דובר העמותה הישראלית למניעת טילים כימיים, איזה, או מודיע על זה. כן, בבקשה.
בעצם אני אומר, לקחתי דבר רק, ואני מבקש לקחת את זה צעד אחד קדימה.
לא, אבל אני לא רוצה. אני לא רוצה, כי אני נותן את השיעור. לא, אני לא יודע אם זה טועה או לא. העניין הוא שאני, כשאני מעביר שיעור, אני רוצה להעביר תכנים מסוימים. ולכן אני מצמצם את זה רק למה שאני רוצה לומר. אז זה אחר כך. טוב, אוקיי. אופייה של הגאולה. פסקה למד ב'. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו. שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים. הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. כלומר, מה שאומר הרב, התהליכים קודם כל מתחילים בפנים. הם אחר כך מופיעים בחוץ. זאת אומרת שלפני כ-150 שנה, 180 שנה בערך, בבית דין של מעלה, הייתה החלטה, נפלה החלטה. המחזיר שכינתו לציון. כלומר, הקדוש ברוך הוא הודיע לפמליה של מעלה, חבר'ה, אני החלטתי להשיב את השכינה. טוב. מאז השכינה יורדת, נוחתת בתחתונים. מה זה גורם? זה גורם שלמטה מתחילים להשתולל. יש תלמיד חכם שיושב בחדרו וחושב שצריך לחשוב עכשיו על הגאולה ועל בניין ירושלים. יש איזה גוי שמתחיל לחשוב שכדאי לכבוש את האימפריה הטורקית. יש אחד שלישי שאומר אולי נייבש ביצות. ויש אחד שמחליט בווינה להקים את הקונגרס הציוני בבאזל. וכולי, כל מיני דברים מתחילים לזוז. יש מלחמת העולם הראשונה ויש הצהרת בלפור. כל זה בגלל שבתוכיותה של כנסת ישראל התחיל. הייתה החלטה שאף אחד לא הרגיש אותה חוץ מכמה יחידי סגולה. אבל זה מה שהרב מסביר כאן, שאנחנו רואים שהדברים הם סמויים. כמו שכתוב, שלושה באים בעשה החדעת. משיח, מציאה ועקרב. כן? עקרב, אדם לא מחפש. כמו כן גם מציאה, אדם לא מחפש מציאה. הוא מוצא אותה בעשה החדעת. כמו כן גם המשיח.
אתה מצפה לו.
מה? משיח אתה מצפה, אבל אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. עד כדי כך שאמרו חז"ל, אין בן דוד בא עד ש... יתייאשו מן הגאולה. אתה מתייאש, אז זה יכול לבוא. כלומר, כל זמן שאתה לא מתייאש, אתה מפריע. אתה מפריע לתהליך להתבצע, בגלל שאתה תופס עליו טרמפ. אתה מנהל אותו. תן לדברים לבוא מעצמם, והכל בסדר. זה כמו מציאה.
גם מציאה,
מה? אדם לא יוצא בבוקר לרחוב ואומר, אני אמצא מציאה. מציאה זה דבר שמזדמן.
אבל המהות של
אחר... לא, זה לא שאתה איבדת, מישהו אחר איבד. מישהו איבד, ועכשיו אתה מוצא, זה שלך. כן?
לא איבדת אדם, איבדת משהו
מצאת. אתה צודק, אני אמרתי דבר לא נכון. אני אמרתי לך.
אני רוצה להבין למה, למה זה לא כך?
הגדרה של מציאה בהלכה זה שאתה מוצא משהו שהוא לא שלך. זה הגדרה.
אני לא בטוח שאמרת שצריך שלפי מה שחזל אמרו לעבור בן דוד עד שהתייאשו מהגאולה.
כן.
אז למה לא נעזור? לא, מה?
מה?
לא, לא.
שכיישו
שהם
יכולים.
מה הבעיה?
לא, לא, אולי תוכל להסביר את המשפט.
אנשים מתייאשים. אומרים, וואו, עכשיו גאולה לא תבוא. יופי. כשאתה חושב דבר כזה, סוף סוף, גאולה יכולה לבוא.
לא.
מה יש?
מה זה להתייאש מהגאולה?
קראתי פעם ראיון.
זה לא משמע
חולים. קראתי פעם ראיון.
זה מתחזק כל יום, סליחה.
קראתי פעם ראיון עם נהג מכוניות מרוץ. שאלו אותו, תספר קצת איך אתה עושה. אז אומר, יש מצבים שלפעמים פתאום הכל תקוע. אתה לא מצליח להשתלט על הרכב.
עוזב את הכל.
אז אומר, מה שצריך לעשות במקרה כזה זה לעזוב את הכל, ואז זה מתיישר מעצמו. יש מצבים כאלה.
זה לימוד טכני...
אז הלימוד הטכני הזה יש לו מקבילה רוחנית.
מה זה השאלה?
ציפית לישוע. ציפית לישוע. אז יש שני תהליכים בנפש. תהליכי ציפייה ותהליכי ייאוש. זה הולך ביחד. כן. יש פה שתי שאלות. רגע. הרב באיגרות כותב בצער רב על מעשי קלקולים, ולא משמע ששמח אפילו בליבו. נכון. באיגרות הוא לא צריך לכתוב דברים כאלה. באורות הקודש הוא כן כותב. פונקציונליסט שואל, האם זה הרב פונקציונליסט, או שבאופן אובייקטיבי דעת תורת משה היא פונקציונליסטית? אם היית מעביר שיעור, הייתי יכול לשאול אותך למה אתה מתכוון, אבל אתה לא פה כדי לענות לי. אז אני לא יכול לענות, כי אני לא יודע מה השאלה בכלל. טוב, בבקשה.
ציפייה
וייאוש, האם זה לא תרתי לסתרי? זה שני הפכים. שני הפכים תמיד הם בנושא אחד. זאת אומרת, כל מנורה היא עושה צל. כל מטבע יש לו שני צדדים. אז חלק מתהליכי הציפייה זה גם שלבי הייאוש. כלומר, אין ייאוש אם אין ציפייה.
תור אומה או תור אינדיבידואלי?
ייאוש זה ברגע שבן אדם מפסיק לצפות.
כן, זאת אומרת שההגדרה של הייאוש היא ביחס לציפייה.
אבל זה מצב שהוא
הופכי,
בן אדם לא יכול לצפות ולהיות
מיואש באותו הזמן. אדם לא יכול לצפות ולהיות מיואש באותו הזמן, זה אתה צודק. אבל הוא יכול לעשות תנועה של התחלפות. פעם ככה, פעם ככה. עם כל הכבוד לריבונו של עולם, איך מכוונים תהליכים היסטוריים מבלי א', לפגוע בחופש הבחירה הן של הפרט והן של הכלל, ב', מבלי לפגוע בזכאותו של הפרט והכלל לשכר? נו, באמת. תהליכים היסטוריים כוללים בהנהגת הקדוש ברוך הוא, ובאמת במובן הזה לכלל אין בחירה, ולפרט יש בחירה איפה להיות בתהליך הכללי, האם להיות בצד ההוא או בצד ההוא. אז הבחירה היא של הפרט, ולכלל אין בחירה, פשוט. האם גם התלמיד החכם כמו הרב קוק, תלמיד החכם כמו הרב קוק התייאשו מן הגאולה, או שמדובר על העם בכללותו? גם תלמידי חכמים כמו הרב קוק מתנדבים לפעמים להתייאש מן הגאולה, כי הם יודעים שזה הכרח כדי להביא את הגאולה. כלומר, הם מתייאשים, אבל מתוך ביטחון. יש אנשים מתייאשים על באמת, ותלמידי חכמים מתייאשים בכאילו. בכאילו. כלומר, זה צריך...
מכניסים את עצמם למצב
כן, רגשי. כן, כלומר, יש מצבים רגשיים כאלה שצריך להיכנס אליהם, יפה, כדי לקדם את תהליך הציפייה. זה כמו באהבה. אם אני כל הזמן דבק בנאהב, אני לא יכול לאהוב. צריך גם להתרחק. כן? לכן מישהו שאל אותי פעם, כשהקדוש ברוך הוא משתעשע, כתוב שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמות הצדיקים, מה המשחק שהוא משחק? איזה משחק? מה הייתה התשובה?
לא יודע, אבל...
מחבואים. משחק מחבואים. כן? נגלה ונכסה. כן, מה אתה אומר?
אם אתה אומר שאתה ידי ייאוש בעצם יבוא גאולה, אולי נלמד את הנוער ואת
כולנו להתייאש מהגאולה, ונראה
את הגאולה.
יפה. כלומר, האם כדאי לייאש מן הגאולה כדי להביא את הגאולה? אמר כבר מי שאמר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אך אין מצווה להתנדב. כלומר, יש תמיד מי שיעשה את זה. כלומר, זה לא צריך להיות אקטיבי. זה בסדר. אם אתה דואג מזה שאין מספיק מיואשים, אל תדאג, אני אמצא לך אותם. כן, בבקשה.
מה קבל לך המשורר שהגע אין ייאוש בעולם כלל? איזה קשר לזה?
האמירה של מי שאתה קורא לו המשורר, דהיינו רב נחמן מברסלב, שאמר גבל זית נתקד מייאש, כן? ואני מאמין באמונה שלמה שאין ייאוש בעולם כלל. האמירה הזאת, איך היא, על איזה רקע היא יכולה להיאמר? תאר לך שאתה בא אל מישהו ואומר לו, לא נורא, יהיה בסדר. למי אתה אומר דבר כזה? למיואשים, נכון? כלומר, האמירה אין ייאוש בעולם כלל, באה דווקא מתוך הייאוש.
זה לא סותר את האמיתות שלה.
זאת אומרת, נגיד, בחברה מרוצה ושמחה, לא היה שום צורך באמירה של המשפט הזה. אף אחד לא אומר את זה בכלל. מובן? מה אתה אומר?
אבל זה לא סותר את האמיתות שלה, נכון?
זה לא סותר את האמיתות. כן, בבקשה.
ראינו שבגמרא, איפה שאנשים כן מזכירים אנשים אחרים
שימצא
להם מציאה.
שאנשים מה?
שבן אדם מזכיר מישהו שימצא לו מציאה.
לא, אז מה הבעיה?
אמרנו זה בהפתעה.
כן, שימצא לו מציאה. טוב, אז האנשים שמזכירים את אלה שימצאו להם מציאות, כנראה לא יודעים שמציאה באה בהיסח הדעת. טוב, הלאה. אנו מדברים כל הזמן על הכרת הנוצרים בקדוש ברוך הוא. מה עם בני האסלאם? גם זה יבוא. בוקר טוב, הרב, זאת אומרת שהשיר, משיח לא בא, לא סתם שיר, נכון? יותר מזה, לפעמים יש תאונה למדינה. אז אנשים קופצים מהגג, זאת אומרת, הם חשבו שיגיעו להשגות גבוהות, וגם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. מה זה הודיעו? זה לא באמת, אנשים חושבים. הרצל היה פרט. אז השם כן התערב בבחירתו כפרט. וכן שאר המנהיגים, ובלי לב המלאכים, לב מלאכים ביד השם. טוב, יש התערבות של הקדוש ברוך הוא בהנהגותיהם של מנהיגים, זה כן. אז באמת יש שאלה גדולה, באיזה מידה יש למלך או למנהיג בחירה חופשית? בזה נחלקו המפרשים בספר משלי על הפסוק לב מלאכים ביד השם לכל אשר יחפוץ יתנו. טוב, נמשיך. אופיה של הגאולה, אני מתחיל מהמשפט הראשון. כן, אופיה של הגאולה הבא לפנינו שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, אגב יש לי אחוזים משלום חנוך. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. כלומר, הדברים לא מודעים. עינה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. כלומר, עדיין, עדנה זה עדיין, לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם. מה זה בלא קריאת שם? כתוב בגמרא וגם בכמה מדרשים, באיזה סדר הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. שעה ראשונה של יום שישי צבר את עפרו, שעה שנייה גיבל עפרו, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נופחה בו נשמה, חמישי קם על רגליו, שישית קרא שמות. כן? כלומר, יש כל מיני שעות של יום שישי בבריאת האדם. אז זה שהוא קם על רגליו, זה עוד לא עושה אותו קורא שמות. מה ההבדל בין לקום על רגליו? לקום על רגליו, כנראה שהוא עצמאי. אבל לקרוא שם, הכוונה לדעת מדוע הוא קם. מה המטרה? המילה שם בעברית פירושה מטרה. ולכן, יש מצב שהאדם עצמאי, אבל הוא עוד לא יודע למה. כן?
כן.
זה, יש מצבים כאלה, עצבני ולא יודע למה. אז זה קריאת שם שחסרה. יש, הרב כאן רומז לצורה של ניתוח של ההיסטוריה שנמצאת בסתרי תורה. כן? הרי המקובלים מסבירים ששת אלפים שנה של ההיסטוריה זה כנגד ששת ימי השבוע. האלף הראשון כנגד יום ראשון. האלף השישי כנגד היום השישי. אנחנו בתוך האלף השישי.
באיזה שעה?
עכשיו, באיזה שעה אנחנו? אז אומר הגר"א, צריך לחשב ככה. 500 שנה ראשונים של האלף השישי לא קורה כלום. למה? זה לילה. אז ה-500 שנה האחרונים, שזה יום, צריך לחלק אותם ל-12 שעות. יוצא שכל שעה כמה זה? 41 שנים ושני שליש, כלומר הוא 8 חודשים. כל 41 שנה ושמונה חודשים, מתחלפת שעה בתוך ה-500 שנה של האלף השישי. כלומר, של המחצית השנייה של האלף השישי. יוצא לפי זה שאפשר לחשב בדיוק מתי תקום מדינת ישראל. חמישית קם על רגליו, יוצא תשח. פול. נכון? אז זה מה שכאן אומר הרב. אבל קם על רגליו, הוא לא קורא שמות. הנה, זה מה שכתוב כאן. כן? היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה, אמנם ולא קריאת שם. מתי היא מתחילה לקרוא שם? משנת? מהשעה השישית, שזה? תפשינון, תפשינון א', נכון? מאז התחילו שינויים גדולים בעולם ובעם ישראל, ואז מתחילה התעוררות רוחנית גדולה, וקוראים שם. טוב, לקרוא שם, זה לדעת למה. כן, מה אתה אומר?
איך יגיע המשיח אם חלק גדול מהעם יתייאש מהמשיח? וחלק לא רוצה משיח, וחלק רוצה משיח עכשיו.
אתה אומר ככה, איך יכול לבוא משיח אם חלק מהעם יתייאש, ובכלל חלק לא רוצה, וחלק רוצה עכשיו? מכאן אתה למד שלמשיח לא אכפת. כן? זה כמו שכתוב שלעתיד לבוא, יבוא משיח, כתוב בילקוט שמעוני, שיבוא המשיח ויתקע בשופר ויאמר, הנביא מגיע שעת גאולתכם. ואז יבואו הרבנים, יגידו לו, לא, אי אפשר, למה? כי לא גלינו בכל 70 אומות. ואז משיח ילך לקדוש ברוך הוא, אומר, אני הלכתי להם, לא רוצים. יגיד, הרי אני מדלג עליהם, שנאמר, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. ושם הוא אומר, אפילו אחד מכם גלה לאספמיה, ואחד מכם גלה לצד השני של כדור הארץ, זה כבר כאילו גליתם בכל 70 אומות. יש מספיק בתי חב"ד בכל העולם, אפשר להביא גאולה. בסדר? זה מה שכתוב, מה אני אעשה? כן? אז אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה, כלומר באופן בולט. שם שמיים לא שגור בפיה. היא לא אומרת הקדוש ברוך הוא. כן?
אנחנו אוהבים אותך.
כן. אומץ וגבורה רודפת היא, כלומר היא רוצה צבא, היא רוצה כלכלה, אבל באמת הכל קודש ואלוהי הוא. מה כתוב כאן? השם מתייאש, ומדוע בזה לא נאמר להידמות לו? טוב, צריך לחפש מקבילה. האם יש מקבילה לייאוש מן הגאולה גם במישור הפרטי? האם למען דעת את השם יש להתייאש ממפגש עמו, או להפך, להמשיך לצאת לקראתו? אני אקח משפט יפה שאמר גוי בשם מלברנש. מלברנש. הוא היה תלמיד של דקארט. דקארט היה צרפתי ופילוסוף שעסק הרבה בהוכחת מציאות האלוהים וכו'. מלברנש היה עם כיוון קצת יותר מיסטי. הוא אמר, אי אפשר למצוא את אלוהים אלא אם כן איבדת אותו. אמירה יפה.
זה לא שאלה קודמת, כן. וינחם השם, מה זה משהו?
אפשר להגיד, טוב, בסדר, הנה, מצאת. רק ביגמר התוכן, בהעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות, יגלה ויראה, שכל מה שיעיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל הוא, וזה שמו אשר יקראנו, אשר יקראו השם צדקנו, זה נאמר על המשיח. ושם העיר מיום, השם שם. אל תקרא השם שם, אלא השם שמה. מצב גאולה זה הוא יסוד וחזון של הרזים, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודשה בריחו וכל חלה יבואו אליה ויקימו אותה מן עפרה בעיקר סגי. זה ציטוטי מהזוהר. אשרי עין ראתה כל אלה ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. הפוך מהפיוט הידוע. כן? אשרי עין ראתה כל אלה ולא למשמע אוזן דאבה נפשנו. והמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המורכזות בכנסת ישראל עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח, שרק אמיץ עונים כרב יוסף היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים יתה ולהחמינה, יתה והזכה דהיתי בתולה דקופתה דחמרה. יש פה שאלה, כבוד הרב, האם העובדה שאדם הראשון הוא יציר קרביו של הקדוש ברוך הוא ולא ילוד אישה, מדוע אנו נאנשים על חטאיו? נו, מה התשובה? זה לא שייך לשיעור, לכן לא יקבל השואל תשובה.
כן. אנחנו בשעה עכשיו השביעית?
השביעית.
שזה נרדמנו?
לא. נכון, נזדווגה לו חווה. זה מתחיל בתרדמה, החל מהסכמי אוסלו, נכון.
הוא מתעורר, הוא רואה שחווה.
כן, נכון. טוב, זה... מה?
זה 40.
טוב, עד כאן להיום. זהו.